אם כן, ט"ו בשבט הגיע, חג ארץ ישראל הגיע. ולכן, אנחנו בעזרת השם היום נעסוק בסוגיה שהיא בימינו חשובה ביותר. והיא, איך... יש עוד אולי עוד דפים, אז זה מה שהספקתי לצלם. ואיך העמקה בישיבת ארץ ישראל גורמת להעמקה בתורה. זאת אומרת, אנחנו רגילים להבין שחייבים הרבה תורה כדי להבין את ערכה של ארץ ישראל. היום אנחנו משתדל לעמוד גם על הצד ההפוך. ככל שאנחנו יותר נעמיק באחיזתנו בארץ ישראל, כך נזכה להעמיק יותר בתורה. כי בהתליה. התורה מאירה את ארץ ישראל, וארץ ישראל מאירה את התורה. בלי אחיזה עמוקה מאוד בארץ ישראל כולה, יחסר לנו כך וכך בהבנתנו בתורה. לכן גם הנושא שלנו נקרא, זאת התורה, זאת הארץ. למה בחרנו בכותרת הזאת? בגלל סיבה פשוטה, שאכן אלה שני הביטויים שמופיעים בתורתנו הקדושה, ממש בדומה. מצאנו ביטוי כזה לגבי הארץ. לגבי הארץ כתוב במפורש, צב את בני ישראל ואמרת להם כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. פסוק קצת לאחר מכן, עוד פעם, ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה. אם כן, ביטוי קבוע, זאת הארץ. גזרה שווה, זאת התורה. כתוב בפרשת ואתחנן, בדיוק ביטוי דומה לגבי התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. וזאת התורה. לא רק פעם אחת, ממשיכה התורה ואומרת, ויכתוב משה את התורה הזאת. זאת אומרת, שאנחנו רואים בגזרה שווה, שהתורה משווה בין הארץ לבין התורה. זאת התורה, זאת הארץ, זאת הארץ, זאת התורה. לכן, היום אנחנו נשתדל לעמוד על הקשר המהותי שבין הדברים. לצורך העניין הזה נלמד סוגיה בתנ"ך. הסוגיה הזאת, כפי שמופיעה במקורות שלכם, מקור מספר 1, בספר שופטים. מדובר על כיבוש הארץ על ידי שבט יהודה. מקור מספר 1, ספר שופטים פרק א', פסוק י', וילך יהודה אל הכנעני, היושב בחברון, ושם חברון לפנים קריית ארבע, ויקו את ששי ואת אחימן ואת תלמי, וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. מעניין. הנביא מצא לנכון לגלות לנו שלעיר הזאת דביר יש שם קודם, לפנים. בינתיים נבין את זה במשמעות של שם קדום למקום הזה. איך קוראים למקום הזה? קריית ספר. ויאמר כלב, אני קורא את הפסוקים על הסדר כפי שמופיעים אצלכם, אשר יכה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את ארסה ביתי לאישה. פרס, מי שיצליח ללכוד את העיר הזאת, קריית ספר, יקבל את הבת שלי אחסה לאישה. כנראה שזה היה פרס גדול, לקבל את אחסה לאישה. וילכדה עתניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. עתניאל בן קנז, כן, הוא היה אחיו של כלב בן יפונה מצד אמו, כמו שאומר רש"י. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה, כלב, מלאך, אבא שואל את הבת שלו, שפתאום מגיע, מה את רוצה, מה קרה? השידוך לא היה טוב? ותאמר לו, הבא לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. אתה נתת לי ארץ כזאת יבשה, ארץ הנגב. אני צריכה גם מקור מים. ויתן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. כלומר, קיבלה בנוסף לבעל גם שדה וגם מקורות מים. זה הפשט. הפסוקים האלה הם כבר כתובים בספר יהושע, מקור מספר 2. בספר יהושע, מקור מספר 2, פרק תדוו, דביר לפנים קריית ספר. ויומר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מלאך, ותאמר תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עילית, עיליות ואת גולות תחתיות. אם כן, פלא פלאים, לכאורה, יש לנו פה סיפור, אי אפשר לומר שלכאורה זה סיפור מרכזי בתנ״ך. מה ראה התנ״ך להביא לנו פעמיים את אותו סיפור? מה קרה כאן? מה עושים מכיבוש של דביר לפנים קריית ספר? עניין שלוקח כמה פסוקים בספר יהושע, כמה פסוקים בספר שופטים, פעמיים אותו דבר. אין הרבה פרשיות שחוזרות בכמה ספרים בתנ״ך. בסדר, אמרו לנו את זה פעם אחת. שמענו. ולמה בכלל זה שייך לספר שופטים? הרי כל הכיבוש הזה, לכאורה היה בזמן יהושע. מה זה הסיפור הזה? מה קרה כאן? זה באמת מפליא מאוד. לצורך בירור העניין, אנחנו נעיין בפירושו של המלבים בצד השני, מקור מספר 3. והמלבים אומר לנו שיש כאן סוד גדול. זה נראה פשוט, זה בכלל לא פשוט. כל הסיפור כאן הוא בכלל לא פשוט. כל הסיפור הזה שכלב בן יפונה מבטיח את ביתו למי שיכבוש את דביר הנקראת לפנים קריית ספר, כנראה שלא היה קל לכבוש את המקום הזה. מה כזה? זה כבשו עוד הרבה מקומות בארץ ישראל. עד כדי כך שיזכה בביתו של כלב בן יפונה, המרגל היחיד עם יהושע שלא הוציא דיבת הארץ. כנראה זה לא פשוט שידוך כזה. מה קרה? מה היה בכיבוש המקום הזה? ואז המלבים פותח את עינינו בפני עולם כמוס ועצום. נקרא את פירוש המלבי. הנקרא שפוט השופטים. אני מתחיל את פירוש המלבים מהשורה השנייה באמצע. ודרשו בתמורה. מתחיל המלבים בגמרא במסרת תמורה. שהוא מתחיל לכאורה מעניין שלא נראה קשור. שמה? ששלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. כשמשה רבינו הסתלק, באותו רגע משבר גדול בעם ישראל. חכם לכל הדורות הסתלק, נשתכחו שלושת אלפים הלכות. בעיה. בעיה. מהתורה שמשה רבינו נתן לנו, שלושת אלפים הלכות הלכו. זה בעיה. מה עושים? ועתניאל בן כנז החזירם מפלפולו. עתניאל בן כנז היה תלמיד חכם כזה גדול, גיבור בתורה, שמכוח הפלפול, מכוח הבירור, ישב על הסוגיות, והוא הצליח להחזיר לעם ישראל 3,000 הלכות שנשתכחו ממה שמשה רבינו נתן לנו. ושמה, שאמר ארץ הנגב נתתני, רוצה לומר, עכשיו המלבים אומר, מה שכתוב פה, כל הסיפור הזה עם מחסה, בוא אני אסביר לך על מה מדובר. מה התכוונה ארסה כשהיא באה לכלב אביה? רוצה לומר, רצתה לומר, מדובר על ארסה, אדם הזה שנתת לי כבעל, השידוך הזה, מנוגב מכל טוב. מה זאת אומרת? הוא לא מתעסק בעניינים של הנאות העולם. שאין בו אלא תורה. ושבני הקיני עזבו דושנה של יריחו, שנתן להם יהושע. זה צאצאי יתרו שקיבלו כמתנה לשבת ביריחו. הם עזבו. לאן הלכו? והלכו אצל עתניאל בן כנז ללמוד תורה. זה מעניין מאוד. פרשת השבוע, פילי פליים. כמו שיתרו בא אל משה, צאצאי יתרו, הלכו לעתניאל בן כנז, שהחזיר לעם ישראל את תורת משה. לא רק שזה שיעור על ט"ו בשבט, זה גם שיעור פרשת השבוע, פילי פליים. חכמו אז כאילו לדעת, כי, ועכשיו בא המלבים ואומר לנו למה בעצם הפרשה הזאת נאמרה פעמיים. מה ראה על כך הנביא? כי על ישנות הדבר פעמיים, כיוון בפעם הזאת הכוונה בספר שופטים. כי באמת הפעם הראשונה באמת שמוזכרת הסוגיה הזאת, זה בספר יהושע. אז מה לכאורה נראה מיותר? זה מה שמסופר עוד פעם בספר שופטים, שבכלל לא שייך למקום לכאורה. למה יש לכוון בפעם הזאת? אומר המלבים כאן בספר שופטים, לא מדובר על הפשט. אל עניינים משליים. רוחניים, מושכלים עליונים, משובצים בזהב המליצה, כי מצאנו שדביר נקראת קריית סנה. מה זאת אומרת? דביר נקראת קריית סנה? קריית ספר, זה שמענו. איפה זה שמענו שהיא נקראת קריית סנה? בבקשה, תחזרו למקור מספר 2, המילה האחרונה בספר יהושע שמופיעה, וסנסנה. סנסנה? כן? וזה בעצם דביר, קריית ספר, נקראת סנסנה. שלושה שמות. דביר, קריית ספר, סנסנה. מה זה בא ללמד אותנו? ממשיך המלבים ואומר, ומזה הוציאו כי עיר הזאת נתייחדה אז לקריית ספר. רוצה לומר ששם התאספו תלמידים להגות ולשנות בספר התורה, כלומר דביר זה מקום שבו יש ישיבה גדולה, ובאותו מקום לומדים ספר, לכן זה נקרא קריית ספר. והיה שם ישיבה גדולה, ונקראת גם כן קריית סנה על שם גילוי השם בסנה למשה רבינו, על שם רצון שוכני סנה. ועותניאל בן כנז, שזכה להחזיר בפלפולו את 3,000 הלכות שנשתקרו ממשה רבינו, ועל שם שמשה קיבל תורה מסיני, ושעותניאל היה ראש הישיבה, זה היה התפקיד שלו, אותו עותניאל בן כנז, והוא עיקה את קריית ספר. מה זה עיקה את קריית ספר? פשט, כבש, סוד, שההקאה תאמר בדברי חכמים על הניצוח בפלפול. כי גם לברך סוגיה בתורה, בגמרה, גם זה נקרא מלחמה. זה נקרא מלחמתה של תורה. כמו שאמרו מלחמתה של תורה, מופיע בדברי רבותינו. ופסוק במשלי, ואמר כי תשב ללחום את מושל. חיציך שנונים בתהילים, פסוקים שכולם נאמרו על התורה, שמשווים את העבודה הגדולה, את המלחמה הזאת לבירור האמת, את הוויכוחים שמתנהלים בבית המדרש למלחמה, וכדומה שדרשו על מלחמת התורה, וההקעה היא מי שנוצח המלחמה, ומסיק הלכה. זה לא פשוט להיות זה שמנצח בפלפולו. כי כשאתה תאמר דבר, אולי יסתרו את דבריך. אתה תצטרך להביא הוכחות, ואתה צריך לעמוד על האמת, ואתה צריך להוכיח שאתה צודק. ולזה באמת כוונת התורה, זה מלחמה גדולה. עסוקי שמטת עליבה דהילכתה, לברר את התורה לאמיתתה, זה דורש המון כוחות, והמון מאמצים, והמון גבורה, והמון מסירות נפש, בדיוק כמו במלחמה. כמו שאמרו בברכות, על דוד המלך, הפסוק הזה, והוא ירד ועיקה את הארי בתוך הבור ביום השלג, מה הכוונה? דתנא ספרא דבי רב ביומא דסדרא. שהם היו באמת דוד וגיבוריו, היו עסוקים בתורה. ועותניאל הוא ניצח. מה הוא ניצח? הוא ניצח בקרב ממש? או ניצח בבית המדרש? בוודאי. בוודאי. אין חצי גיבור. יש גיבור שלם, ועותניאל הוא ניצח. אם מלחמת הכנעני בקריית ספר כפשוטה, ואיפה זה מוזכר? בספר יהושע. אם הניצוח השני התוריאי, כלומר מלחמתה של תורה, וזה נזכר פה, איפה זה פה? בספר שופטים, עכשיו המלבים גילה לנו את הסוד. למה בעצם הסיפור הזה מוזכר פעמיים בתנך? אומר לנו המלבים חידוש נפלא, כי עתניאל היה גיבור בשמיים ובארץ. הוא היה גיבור במלחמה כפשוטו, והוא זכה לכבוש את דביר מן הכנעני. זה שייך לספר יהושע, שבספר יהושע שם ניהול המלחמות של ישראל נגד הכנעני וכיבוש הארץ, מלחמת מצווה, והוא זכה גם לנצח. ההלכה נקבעה כמותו. הוא הצליח לכוון לאמיתתה של תורה. לכוון לאמיתתה של תורת משה רבינו. הוא החזיר 3,000 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה רבינו. הוא החזיר תורת משה לעם ישראל. ועכשיו זה מובן. אין מים אלא תורה. אם אתה מדבר כפשוטו, אז כפשוטו באמת, ארץ הנגב זה מקום שצריך מים. ואם לא, אז תכף אנחנו נראה למה הכוונה באמת. מה הבקשה הזאת של גולות איליץ? בוא נראה הלאה. ועתניאל הוא ניצח עם מלחמת הכנעני בקריית ספר כפשוטה, וזה נזכר בספר יהושע עם הניצוח השני התוראי, וזה נזכר פה. ועכשיו אנחנו עוברים לאחסה, האישה הצדקת הזאת, הגדולה הזאת, שהיא בוודאי רצה להיות נשואה לאותו גיבור כפול. ויען ראתה אחסה כי נפל בחלקה ארץ הנגב משני עניינים. א', שהייתה ארץ נגובה. למה היא נקראת ארץ הנגב? כי היא נגובה ממים, היא נגובה מגשמים, צמאה למים, וזה נזכר בספר יהושע, זה הפשט. ב', שבעלה עתניאל בן קנז פנה לארץ הנגב, למה? הרוצה להחכים ידרים. וזה אותו עתניאל בן קנז, כל אישו וכל חפץ, כי לא יצמיח מחיה לביתו, הוא כולו נתון לתורה, הוא כולו מוסר את נפשו על מלחמתה של תורה, הוא היה מוסר את נפשו על מלחמתה של ארץ ישראל, ומוסר את נפשו על מלחמתה של תורה, ועל זה אמר, נתתני תחת נתת לי. מה זאת אומרת? הרי היא אומרת, נתתני, לא נתת לי. מסביר המלבים, ועל זה אמר נתתני תחת נתת לי, שאני נעשיתי ארץ הנגב על ידי בעלי, ולכן ביקשה ברכה ושדה לפרנסה, ונתנה גולות עיליות וגולות תחתיות, א', להשקות את ארצה הנגובה, זה הפשט, ב', רמז לה גם כן כי כבר יש לך איש המושך מים חיים ממקור הברכה העליונה והתחתונה, מחוכמה האלוקית והאנושית. אין מים אל התורה, הוא דולה חוכמה ושפע גדול, מביא לעולם ברכה עצומה. כבר קיבלת דרך בעלך, קיבלת כבר ברכה מיוחדת במינה, כי לכאורה באמת זה דורש המון מסירות נפש. הבעל הזה שמוסר את נפשו על התורה ועל כיבוש הארץ, אבל שכרך הוא עצום. ויתן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. את יודעת מה בעלך עושה? הוא מחזיר את התורה לעם ישראל, כמו שהוא מביא לעם ישראל את ארצו, הוא מחזיר לעם ישראל את תורתו. כמו שאמרו חז"ל במדרש, מי שרזה עליונים ותחתונים נגלו לו, יבקש ממני דבר, ממני את מבקשת. כבר נתתי לך, בזה שנתתי לך בעל כזה, כמו עתניאל בן קנז, קיבלת ברכה גם מלמעלה וגם מלמטה, כל הברכות כבר קיבלת. ועל פי זה ספר, לפי המשל והמליצה, שבא דיבר פה, שכאשר נתיישב והרביץ תורה הרבה, כאשר שאל בדברי ימים, לפי דרוש חזל, ובני קני עלו אליו אל מדבר יהודה הקרובה, שמה, והוא ישב את העם הזה בישיבה של חוכמה. עכשיו, מסביר לנו המלבים שכל העניין הזה שבספר שופטים בכלל מכוון לתורה. ומה אנחנו הרווחנו מזה? אנחנו הרווחנו מזה דבר מפליא ביותר. מה קדם למה? ספר יהושע קדם לספר שופטים. כלומר, מה קדם למה? כיבוש הארץ או כיבוש התורה? כיבוש הארץ. מדברי המלבים נמצאנו למדים דבר עצום ששזורים בדבריו. אותו עתניאל בן קנז, שבאמת המלבים אומר שהוא זכה להיות מושך מים חיים ממקור הברכה העליונה והתחתונה מחוכמת האלוקית והאנושית, כלומר הוא היה חכם בכל. מה גרם לו לאותו עתניאל בן קנז להיות כך? אומר המלבים, ספר יהושע פשט, ספר שופטים סוד. ספר יהושע כיבוש הארץ, ספר שופטים כיבוש התורה. ממסירות נפש של עתניאל בן קנז על הארץ, זכה עתניאל בן קנז להחזיר תורה שנשתכחה בימי אבלו של משה. איפה? פה בארץ ישראל. כל תורת משה חזרה. הרי משה רבנו הסתלק. נו, בטח משבר מאוד גדול. מה יהיה עכשיו? איך בכלל תורה כזאת יכולה לחזור? עצם הסתלקותו של משה, זה גורם לחלל עצום. הרי על כל דבר היה אפשר לרוץ אליו ולשאול אותו, משה רבינו, תאמר לנו, מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו? איך נדע עכשיו? ולא קם נביא כמשה עוד. מה נעשה? עתניאל בן קנז חגר את חגורתו ויצא לכבוש את ארץ ישראל. ומתור מסירות הנפש שלו על כיבוש הארץ, הוא זוכה באותו מקום שהוא כבש, באותו מקום שנקרא דביר, לגלות את הספר, קריאת ספר, לגלות את תורת משה. לכן אותו מקום נקרא גם כן על שם אסנה, נקראת קריאת סנה, סנסן, על שם גילוי השם בסנה למשה רבינו. הוא חוזר למדרגת משה, מתוך העמקה בכיבוש הארץ, מתגלה אותה תורה שניתנה בהר סיני בסנה. ומצאנו עכשיו מה המשמעות של זאת הארץ וזאת התורה. מתוך האחיזה הזאת הנפלאה בארץ, הנה אחיזתנו בארץ העליונה והיא התורה. זה לא שאנחנו רק באנו עכשיו, נכנסנו לארץ ואנחנו הולכים לקיים את התורה במלואה.
הארץ חושפת את התורה במלואה. בלא ארץ ישראל לא היה ניתן בכלל לחזור ולחשוף את כל אותה, את כל אותה תורה שניתנה למשה רבינו, וזאת התורה שעשה משה לבני ישראל. והדבר הזה, האמת, הוא מופיע אצל חז"ל בכמה מקורות. הבאנו מקור נוסף, תסתכלו במקור מספר 4 מתחת למלבים. בפרשת תולדות, ליצחק אבינו יש הרבה סיפורים שמה עם הפלישתים שסתמו את בארות המים, ויצחק חזר לחפור את הבארות שאביו חפר בזמנו, והוא עוד פעם גילה את המים, והוא בעצמו אחר כך הולך ומוסיף בארות עד רחובות, ולבסוף הוא ועבדיו מגיעים לבאר שבע. ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים. פילה פלוי, מצאנו מים. אומר המדרש מן הילקוט שמעוני על פרשת תולדות, כמה בארות חפר יצחק אבינו בבאר שבע? רבי יהודה ברבי סימון אמר 4, כנגד כן נעשו בניו 4 דגלים במדבר. אם כן, 4 בארות. ורבנן אמרים, ולעומת זה חכמים אומרים, 5. כמה בארות הוא חפה? 5. כנגד 5 חומשי תורה. טוב, זה באמת 5, זה באמת מספר שמזכיר לנו 5 חומשי תורה. אז מה זאת אומרת? אנחנו בזמן יצחק אבינו, אז הוא חפר 5 בארות כנגד 5 חומשי תורה. ויקרא השם הבאר עסק, כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא, וברא את עולמו. ויקרא שמה שטנה, כנגד ספר ואלה שמות, על שם וימררו את חייהם. וימצאו שם באר מים חיים, כנגד ספר ויקרא, שמלא הלכות רבות. ויקרא אותה 7, כנגד ספר וידבר, שהוא משלים ל7 חומשי תורה. והלא 5 אין בר כפרה, אביד מן רישא דספרה דוידבר עד ויהי בנשוא הארון ספרה, ויהי בנשוא הארון הוא פסוק דבטרי ספר בפני עצמו, מן תמן עד סופי דספרה ספר בפני עצמו, ויקרא שמה נגד משנהי תורה. כידוע, בחומש במדבר יש פרשה שבין שני נונים. מכל מקום, רבנן מגלים לנו סוד. חפירת בארות המים בארץ ישראל, שבאמת יצחק אבינו חפר, זה 5 חומשי תורה. אתה חופר בארות, ואתה לא רק מוציא משם מים, אלא אתה מוציא משם מים חיים. התורה תינתן בעוד הרבה זמן אחרי יצחק אבינו, אבל כאן חכמים מגלים לנו את הסוד. העוסק בחפירת הבארות בארץ ישראל, הוא לא מוציא רק מים לאנשים צמאים בחומר, במים, אלא לאנשים צמאים ברוח, כנגד 5 חומשי תורה. כשיצחק אבינו, שמעולם לא יצא מארץ ישראל, הוא בעצם עוסק ביישוב הארץ ונאבק בפלישתים שרוצים לעשות את הארץ הזאת חול. הם ממלאים את בארות אברהם אבינו בחול, ויסתמום פלישתים. הם לא רק רוצים לסתום את הבאר מלתת מים, הם מונים מתורת חיים להופיע בעולם. מניעת אחיזת עם ישראל בארצו זה לא רק מניעת מקום לעם השם, זה מניעת תורה מעם השם. ואם זה מניעת תורה מעם השם, זה גם מניעת תורה מן התורה, מן העולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הפסוק בנביא ישעיה תולה את הופעת התורה לעולם כולו במקום, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הוא מזקיק את הקשר שבין התורה לבין המקום. זה קשר מחייב. תורה לא יכולה להופיע במלואה לעולם ומלואו אם לא מן המקום הזה דווקא. מה שאנחנו עכשיו לומדים כאן במקורות של רבותינו, מן התנ"ך עד למדרש, עד לאחרון החכמים שראו והבינו את הסוד הזה, זה שהתורה צריכה את הארץ. ודאי הארץ צריכה את התורה, כי הארץ זקוקה לאותה תורה שתאיר את ערכה, שהיא תגלה שהיא חטיבה עצמותית לישראל. אבל לא פחות משהארץ צריכה את התורה, התורה צריכה את הארץ. חפירת הבארות על ידי יצחק אבינו, זה כדי לדלות משם עם חיים. חמישה חומשי תורה. הם לא יופיעו בכל תוקפם, בכל מילואם, בכל ערכם, בכל הממדים שבהם, בלא אותה אחיזה בארץ. על המאבק הזה מתנהל הישיבה שם, כשהפלישתים מנסים בכל מחיר למנוע מאבותינו להאחז בארץ. אבל הם לא רק רוצים למנוע את אחיזתם הגיאוגרפית, הם חשים ומרגישים שבאותו רגע שהעם הזה יתיישב כאן בארץ הזאת, הולכת לצאת מן הארץ הזאת תורה שתאיר את העולם כולו. אמת מארץ תצמח. תהילים פה. למנוע מעם ישראל את אחיזתו, בארץ, זה לא, לא ניתן להם איפה להיות. לא ניתן לתורה איפה להיות. זה מניעת אור מן התורה. זה הסוד שאנחנו ראינו היום במלבים. שהוא מגלה כאן, בשתי הפרשיות הנפלאות והעצומות האלה, שמופיעות בין בספר יהושע ובין בספר שופטים. וכמובן, הלימוד הוא מאוד מחייב. אנחנו כעם שחוזר לנחלתו, אנחנו לא עסוקים כאן ברק עם שבלאומיות הפשוטה שלו, כמו שהרב קוק קורא לזה במאמרי ראייה, השופר הבינוני, אנחנו מחפשים רק מקום טבעי לחיות בו, שיהיה לנו איזושהי אחיזה בעולם. אנחנו באים כאן לגלות שיעור קומה רוחני, שככל שאנחנו משלימים את אחיזתנו בארץ לכל אורכה ולכל רוחבה ולכל עומקה, אנחנו גם כן חושפים מדרגות מיוחדות בתורה. המעבר בין מציאות הגלות למציאות הגאולה, זה לא נגמר עם הסבל של הגלות, זה גם נגמר עם הביטול תורה.
ישראל שגלו ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כתוב במסכת חגיגה. זה אנחנו עכשיו שומעים עם עתניאל בן כנז, שמתוך כיבושו את הארץ, מחזיר 3,000 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה רבינו. זאת אומרת שמכוח האחיזה בארץ אנחנו חוזרים ובונים את כל שיעור הקומה של התורה. ולקראת זה אנחנו הולכים. לכן ישיבתנו כאן בארץ הולכת וחושפת אוצרות של תורה, של חוכמה, של הבנה, של בינה, של תוקף רוחני שלא הכרנו. תחיית עם בארצו זה תחיית תורתו בארצו. בארצו זה גם על ידי ארצו. זה מה שכאן מתברר כאן. כיבוש הארץ בימי יהושע, ואחר כך כל פעם שאנחנו נקראים ונזקקים לזה, זה לחזור ולגלות את תורת משה, שכל כך ביקש להיכנס לארץ, ואת חנן, כדי שהתורה תישאר שלמה. והוא לא נכנס לארץ. ו-3,000 מלאכות נשתכחו מאיתנו על הדבר הזה, שהוא לא נכנס איתנו לארץ. והנה, מה היה הכוח שהצליח להחזיר ולשחזר את, 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 את אותה תורה? זה אותו עתניאל בן כנז, שבאמת מוסר את נפשו, כובש את, את דביר, ואת קריה, שהופך להיות קריית ספר, שהופך להיות סנסנה, מכוח התורה שניתנה בסנה. זה העניין, יש פה איזו שאלה ששואלים אותנו. טוב, השאלה שנשאלת כאן, האם לימוד התורה ובפרט הגמרא הוא לא לבקשת האמת? איך זה מסתדר עם השבח של הרב לניצוח בלימוד? ב', אם הניצוח בלימוד משול ללחימה, בלחימה האויב מחוסל ואין לו מקום במציאות. אז בכל זאת, מדוע אנו מחשיבים דעות שנוצחו בבית המדרש ולא נפסקו להלכה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. טוב, אז זה בירור בנושא לימוד תורה. נענה בקצרה על השאלה הזאת. למה בכל זאת זה נקרא מלחמתה של תורה? לא, זה, גם במלחמה זה ככה. ניצוח האויב זה לשלוט. ידבר עמים תחתנו. אין לנו מגמה לנקות את העולם ולא להשאיר אף אחד בעולם, ואנחנו נשאר מנצחים בעולם כי אין ממילא אף אחד מסביבנו. אין לנו מגמה כזאת. בוודאי שהמטרה היא שיודעו על האמת. זה בוודאי, גם במלחמות שאנחנו מנהלים, זה בוודאי המגמה שלנו. המגמה שלנו זה הופעת האמת. אז נכון שהאויב לפעמים הוא לא מוכן כל כך להקשיב, הוא יותר אוהב לראות. אז צריך לראות עליו חזרה, אבל זה הכשרת המציאות לקליטת דבר השם. גם המלחמות שהמשיח עתיד לנהל, אין מלחמות של הכשרת העולם, הכשרת המציאות לקליטת דבר השם. זאת המטרה האמיתית. זה לא שאנחנו נראה לכולם שאנחנו הכי חזקים, וזהו, אף אחד לא כבר בכלל לא יהיה כאן. אם לפעמים צריכים לחסל את האויב, וצריך לחסל אותו, זה בגלל שהוא מונע את השמיעה. זה מה שקרה לפרעה. מי השם אשר ישמע בקולו? אין אצלנו שמיעת דבר השם. זה מה שאומר פרעה למשה רבינו. אם זה ככה, צריך מכות. אם זה ככה, צריך צללו במים אדירים. אבל המטרה היא באמת לא חיסול המציאות הכולה, ודאי שלא. המטרה היא באמת הכשרת האוזן לקלוט את דבר השם. אז זה בוודאי אותו דבר גם בבית המדרש. המטרה היא לא לנצח את החברותה. במובן של אין מקום למה שאתה אומר, אלא מתוך מה שאתה מתנגד לדעותיי, אז אנחנו מעמיקים באמת. זאת המטרה. שנזכה בעזרת השם. כל טוב.